ממשיכים ללמוד את ספר אורות של הרב קוק בחלק הנקרא אורות התחייה פסקה ח' בעמוד סמך ב' היהדות בגולה. כשהרב קוק כותב על היהדות בגולה בימיו, הוא מדבר על משהו שמהווה רוב בניינו של עם ישראל. כן, זה מצב שונה מאשר בימינו. בימינו הכוח המרכזי, עוד לא מבחינה מספרית אבל לא רחוק מזה, של העם היהודי נמצא בארץ ישראל. בימיו של הרב עדיין אפילו הכוחות התורניים היו ברובם בחוץ לארץ. השאלה היא מה מחיה את היהדות של חוץ לארץ. אז כאן הדברים די דומים למה שנאמר בפסקה הראשונה של הספר בכלל. הרב כאן מקיים איזשהו ויכוח סמוי עם הדעה של הרב שמשון רפאל הירש, שהיה מגדולי רבני גרמניה, וסבר שהיעד של עם ישראל זה לחיות בגלות. כן, ככה הייתה שיטתו של הרב שמשון רפאל הירש. הוא אמר, מאחר והקדוש ברוך הוא פיזר אותנו בין העמים, זה כדי לקיים איזושהי שליחות כלפי האנושות. עכשיו הוא גם הוסיף שאת השליחות הזאת היה מאוד קשה לקיים כל זמן שהגויים רדפו אותנו עד חורמה במשך כל ימי הגלות. נכון, אבל החל מהמאה ה-19 החל תהליך של אמנציפציה, הענקת שוויון זכויות ליהודים. אם כן, עכשיו הזירה נוחה, סוף סוף הגלות התחילה להיות דבר מעניין וחשוב, ולכן סבר הרב שמשון רפאל הירש שאין חס וחלילה להתאמץ עבור שיבת ציון. כל התהליכים הפרוטו-ציוניים שהיו בימיו הוא שלל. הוא אמר לרב קלישר ולרב גוטמחר שמה שהם רואים כמצווה גדולה הוא רואה בזה חטא, כי הרי עם ישראל נועד לחיות בגלות. ומה הוא צריך לעשות בגלות? הוא צריך לקיים מצוות. לא רק צריך לקיים מצוות, הוא גם צריך להיות נאמן לשלטון שהוא עומד תחתיו, והוא גם צריך לאמץ את התרבות הכללית, מבחינה ספרותית, מבחינה תרבותית, להיות שותף, יחד עם הקפדה על המצוות, קלה כבחמורה, ומתוך כך, אומר הרב שמשון רפאל הירש, שאנחנו נלמד את הגויים את מה שאין להם, דהיינו קדושה ומוסר. אנחנו נלמד את הגויים קדושה ומוסר, נקדש את גרמניה, והתוצאה תהיה שגרמנים יהיו כל כך מרוצים שהם גם יגידו לנו תודה. ככה הייתה שיטתו, והשיטה הזאת התבררה מבחינה היסטורית כקטסטרופה. זה ממש לא עבד. כן. אתה שואל, האם הרב שמשון רפאל הירש לא שאף כלל לציון? האם בתפילותיו לא היו כל מה שאנחנו רואים בתפילה על שיבת ציון? לא רק שהוא לא ביטל את זה מהסידור, אלא הוא נלחם נגד הרפורמים. הרי הרפורמים בימיו מחקו מן הסידור כל זכר לציון, והוא דווקא נלחם כדי שלא ישנו את הנוסח. אז כיצד מתיישבת הסתירה הזאת לכאורה בהגותו? אז הוא מסביר בכמה מקומות, כולל בפירושו לסידור, שהשאיפה לציון היא שהקדוש ברוך הוא, ורק הוא, ולא אדם, רק הוא ישיב אותנו לציון כשנסיים את השליחות. כלומר, קודם כל אנחנו צריכים להשתדל כמה שיותר להשפיע על האנושות, נצליח, אז ריבונו של עולם ייתן לנו בונוס, פנסיה. נחזור לארץ ישראל ונוכל לנוח אחרי שתיקדנו את העולם כולו. כלומר, ארץ ישראל איננה הופכת להיות המקום שבו אתה פועל לתיקון העולם, אלא ארץ ישראל היא חלק מן הפרס שאתה מקבל על תיקון העולם. בסדר? הוא מסביר את זה למשל בפירושו לסידור, תקע בשופר גדול לחירותנו. אז הוא אומר, מה זה תקע? שהקדוש ברוך הוא זה שיקבץ גלויותנו, הוא זה שיתקע בשופר לחירותנו, ואם ינסה אדם לעשות את זה במקומו, אין זו אלא, כך לשונו, סטייה הרת אסון. סטייה הרת אסון. בדיוק. כן, הוא השתמש גם בביטוי שלא יעלו כחומה וכל הדברים האלה. אתה אומר שמעניין שהתוצאה היא בדיוק הפוכה. לא רק שזה מעניין, זה אפילו מצער. זה מצער לראות שהתוצאה היא בדיוק הפוכה, כי זה עלה לנו בכמה וכמה מיליונים טובים של יהודים צדיקים וקדושים. אבל כל פנים, זאת השיטה. והשאלה היא, למה אמר זאת הרב הירש? אחת מהכוונות שהיו לו בזה, זאת הייתה כדי לחזק את היהדות. כלומר, הוא אמר, הרי מה טענו הרפורמים לעומתו באותם הימים? הרפורמים אמרו, תעזוב, הגיע הזמן כבר להשתלב בנוף התרבותי של אירופה, ולכן גם לא צריך להקפיד על כל ההלכות, הבה נוותר על המצוות. זאת הייתה טענם של הרפורמים. אמר להם הרב הירש, עד רבה, לפי שיטתכם אתם, שצריך להשתלב בנוף התרבותי, יש לנו שליחות. והשליחות הזאת לא תתקיים, אלא על ידי קיום המצוות כולן, קלה כבחמורה, בדקדוקיהם. ולכן הוא אמר את מה שהוא אמר. הרב קוק עונה על הטענה הזאת, שאומנם כוונתו של הרב הירש היא כוונה טובה. הוא מתכוון באופן חיובי. אלא שהוא איננו מבין שמה שיחזק את היהדות בגולה, זה לא הניתוק מארץ ישראל. כי ברגע שאתה מנתק מארץ ישראל, אתה מאבד את הכוח המרכזי שמעמיד את היהדות. הרי למה אנחנו מקיימים מצוות? מתוך תקווה שביום מן הימים נחזור לארץ ישראל כדי לקיימן באמת. ולכן אם אתה נוטל את ארץ ישראל, אתה נוטל את הכוח העיקרי שמחיה את היהדות. לכן אומר הרב, היהדות בגולה יכולה להתחזק רק מכוח עומק שיקועה בארץ ישראל. או כלשונו של הרב, תסתכלו בעמוד ת', אני יודע שזה דורש מכם דפדוף ומאמץ פיזי כבד. עם כל זה, אני עומד על כך שיעשה המאמץ הזה. בעמוד ת', בסוף הפסקה, תראו את השורה האחרונה של פסקה א', ציפיית הישועה היא כוח המעמיד של היהדות הגלותית. כלומר, אתה רוצה משהו שיחזק, שיעמיד, צריך דווקא ציפיית ישועה. והיהדות של ארץ ישראל היא הישועה עצמה. זה בדיוק הפוך מהציור של הרב הירש. כל זה מבוא להבנת הפסקה. רצית להגיד משהו?
שאלה. הרב הירש חשב כאילו שהכל העניין עם רפורמים וכאילו את הפסקה זה כאילו הוא יכול לנצח עם זה?
כן, הרב הירש היה משוכנע שהוא יוכל לנצח את הרפורמים, ויאמר לשבחו שהוא היו לו הרבה הצלחות. הוא הקים מה שנקרא את הזרם הנאו-אורתודוקסי, כן, מה שנקרא אורתודוקסיה מודרנית, ויש לזה עד היום ענפים פה ושם. מה זה הנאו-אורתודוקסיה? הנאו-אורתודוקסיה זה הכוונה, נאמנות להלכה מתוך שילוב בתרבות הכללית. הוא קרא לזה בשם טאורו עם דרך ארץ. כלומר, בעברית, תורה עם דרך ארץ. כשהמשמעות של תורה, אז אנחנו יודעים, זה מצוות אצלו, דרך ארץ, הוא התכוון לתרבות הגרמנית. בסדר? עכשיו, הוא הצליח איפה שמנדלסון נכשל. הרי לפניו, משהו כמו 80 שנה לפניו, היה יהודי אחד בגרמניה, משה מנדלסון, שהוא דווקא נכשל. גם הוא דיבר על השתלבות או על תרבות הכללית, והוא היה יהודי ישר וצדיק, אלא שכל הילדים שלו התנצרו, הוא וגם כל החוג שלו. מסיבה פשוטה, לא היו לו כלים ממסדיים כדי לקיים את זה. מה שאין כן הרב הירש, הקים בית ספר, הקים בית מדרש לרבנים, וכו' וכו', עשה מסלולים אקדמיים, מטעמו, וכו'. כך שהוא בנה איזה שהיא שיטה, כשהוא אימץ גם את העיקרון של הפרדת הקהילות. הפריד את הקהילה האורתודוקסית מהקהילה הרפורמית, עשה זה כיבוא מיהדות הונגריה, ועל זה הייתה ביקורת חריפה של כמה מגדולי ישראל, שאמרו שאסור להפריד את עם ישראל לחלקים. מה? הוא עשה יבוא של הרעיון ההונגרי. בהונגריה הרי נהגו, הניגו את הרעיון של הפרדת הקהילות. ואת הרעיון הזה הוא הביא גם לפרנקפורט ולכל גרמניה. ועל זה הייתה ביקורת חריפה של כמה מגדולי ישראל שאמרו שאסור לעשות את זה, כי לא מחלקים את עם ישראל לחתיכות. בסדר? כן.
לשיטת
הרש"י הירש ועוד כאלה שאומרים
שהגאולה תעשה על ידי
הקדוש ברוך הוא,
מה הכוונה?
אז זהו, אתה שואל פה שאלה יפה, למה הכוונה שהגאולה תעשה על ידי הקדוש ברוך הוא? האם איזה משהו ניסי, מיסטי? לומר את האמת, את הרב הירש זה לא העסיק כל כך, נראה לי. בבוא הזמן, הקדוש ברוך הוא ישלח את משיחו, וכולנו נעלה לארץ ישראל, האם בנס או בטבע, זה לא עניין אותו, כיוון שלא שם הוא השקיע את האנרגיות שלו. שלום שואם, אולי שכתב כך, התכוון הרש"ר להתעוררות של אדם פרטי, שהיא איננה יעילה, והתכוון התעוררות לאומית, הרי אין להעלות על הדעת שהרש"ר לא חשב שלכתחילה צריך לקיים מצוות בארץ ישראל. אני מציע, במקום לעשות ספקולציות, שתקרא את דבריו של הרב הירש בנושא הזה. תסתכל למשל מה שהוא כותב בברכת המזון על הברכה הרביעית, okay? על הניסיון של בר כוכבא. איזה ביקורת חריפה יש לו על עצם הרעיון להשיב את העצמאות המדינית לפני שיבוא המשיח. כן.
גם מי שהיה בארץ ישראל
באותה
תקופה צריך לעזוב?
לא, לא אמר שמי שבארץ ישראל צריך לעזוב. ארץ ישראל זה מקום טוב ויפה, יש שם הרבה מצוות חשובות, אנחנו מאוד אוהבים את ארץ ישראל. גם יהודי הגולה, אין להם איסור לעלות לארץ ישראל, אבל הם לא צריכים לפעול פעולות שעניינן השבת האומה כאומה לארץ ישראל, זה מה שהוא אמר. כל הדר בחוץ לארץ כמי שאין לו אלו, הוא ימצא דרכים להסביר את כל הגמרות האלה. יאללה. כן.
למה הוויכוח הוא סמוי?
למה הוויכוח סמוי? כי הוא לא מזכיר את שמו. זה הכל. זה הכל, כן. חוץ מזה שהוא קיבל את הרב הירש. הרב הירש היה תלמיד חכם גדול עם הרבה מאוד זכויות. צדיק. נזיר אלוהים. הרב קורא לו באחד האיגרות שלו. כן.
האם זה המקור לאידיאולוגיה של ניטורי
קרתא? האם זה המקור לאידיאולוגיה של ניטורי קרתא? לא בדיוק, כי הרב הירש היה שונה מהנטורי קרתא בהרבה מאוד דברים, ולא רק בהשתלבות שלו בתרבות הכללית, שבזה הוא היה שונה מאוד מהם, אבל אפשר לומר שקרבה רעיונית כלשהי יש שם. כן. אף תלמידיו של הרב הירש הקימו את תנועת אגודת ישראל המפורסמת. כן. כן. אתה אומר, מה שעשה רב הירש אולי היה נכון באותו זמן. גם באותו זמן חלקו עליו. זה לא שפתאום אחרי 90 שנה מישהו התעורר וסמר, או, זה היה טעות. עוד בימה אמרו שזה טעות. כלומר, הוויכוח לא נולד אתמול. נולד שלשום. כן. למשל הרב הנציב זצ"ל תקף את השיטה הזאת בכל התוקף. כן. האם הרב קוק הראשון היה בתקופה של הרב הירש? לא בדיוק. כלומר, הרב קוק נולד בשנותיו האחרונות של הרב הירש. הרב הירש היה מדור, חצי דור קודם. כן. מה ההצלחה שלו? ההצלחות שלו זה שהוא הקים, הוא הציל את היהדות האורתודוקסית בגרמניה. הוא גם הקים אפשרות, ערוצי מחשבה, של אפשרות של יהודי שרוצה להשתלב במודרנה, למצוא את מקומו באורתודוקסיה. דבר חשוב ביותר. למשל, אתה יכול לראות כיוון כזה אצל הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, שבבחינות רבות ממשיך את הכיוון הזה, למרות ציוניותו העקרונית. העקרונית. טוב. אני רוצה לדבר לך משהו. הרב יוסף דוב סולובייצ'יק מסביר באחד מספריו מדוע הוא החליט לעזוב את אגודת ישראל ולהצטרף להסתדרות המזרחי. מעניין, כן? אנחנו יודעים שהשיקולים אצלו הם מאוד שונים מאשר אצל הרב קוק. הוא אומר שני שיקולים. השיקול הראשון, כי צריך להיות מודרני. אגודת ישראל זה מיושן, מזרחי זה מודרני. אז צריך להיות מודרני. דבר ש... ללמוד באוניברסיטה, ללמוד את הפילוסופיה הכללית, בכלל, לחיות בניו יורק, מה זאת אומרת? מה? זה מה שהוא כותב. דבר שני הוא כותב, כי מדינה זה דבר טוב. אז למה להתנגד? זה טוב שיש מדינה. זהו. גאולה, ארץ ישראל, וואלו, אין. אין, זה מאוד מאוד מעניין הדבר הזה. למשל, אפשר לראות אצל תלמידיו של הרב סולובייצ'יק, ממשיך הכיוון הזה. כששואלים את התלמידים של הרב סולובייצ'יק, מה הם אומרים על התחלת דגאולה או לא התחלת דגאולה, מדינת ישראל? אז בכלל יש התחמקות. מה שהם עונים זה, זה לא עומד במרכז ההכרה שלי. משהו כזה. אני מתרגם את זה בשפה שלי, את התשובה הזאת. אני מתרגם את זה, מה שמעניין את הקדוש ברוך הוא לא כל כך מעניין אותי. אני יותר עסוק בלתרץ את הרמב״ם הקשה. טוב, לא הבנתי הביקורת של גדולי התורה על הפרדת הקהילות, הכוונה למניעת נישואים בין הקהילות, ובימינו אם יש רפורמי עם ספק בייחוסו יותרו נישאים נישואים מטעמי אי הפרדת קהילות. לא, זאת לא הכוונה. הכוונה, מה שעשו בהפרדת הקהילות, שהייתה הפרדה ממסדית בין ועדי הקהילות. כלומר, בעיני, מול הרשויות של הגויים, הוצגה הקהילה הרפורמית כארגון שונה מן הקהילה היהודית הרפורמית, כשכל אחד מהווה בעצם דת בפני עצמה. אם נדייק, זה התחיל ממה שקרה בהונגריה, כאשר מלך אוסטרו-הונגריה, פרנץ יוזף, החליט, קבע בחוק, שחייבים ללמוד את השפה ההונגרית בבתי הספר היהודים. ואת האורתודוקסים כמובן, זה היה אגב מאמץ של היהודים הרפורמים. היהודים האורתודוקסים, כשהם ראו דבר כזה, אמרו, אוי ואבוי, מה יהיה, ילמדו הונגרית, גם חשבון, מתמטיקה, דברים כאלה. אצלנו, אנחנו לא רוצים. מצד שני, יש גזירה של המלך. אז מה עשו? עשו משלחת שהלכה אל הקיסר פרנץ יוזף, והסבירו לו, אדוני המלך, אתה צודק. אתה צדקת שגזרת על הדת היהודית, שבמוסדות הדת היהודית ילמדו תרבות כללית. אבל מה שלא ידעת, והעלימו ממך, אדוני המלך, זה שיש שתי דתות יהודיות. יש דת יהודית רפורמית, נאולוגית, ויש דת יהודית אורתודוקסית. מה שגזרת על אלה, לא גזרת על אלה, יש פה שתי דתות בכלל. והמלך קיבל. ומאז הופרדו מוסדות הקהילה לשניים. ברור? על זה באו בטענות. הרעיון הזה אחר כך יובא לגרמניה גם.
אבל ספר הקהילה והלבות
נשאר אותו. ספר הקהילה והלבות, לא, לא, הפרידו. מכאן ואילך כבר זה כאילו לא מתייחסים. כן, אבל זה לא רק בגלל הנישואין. העיקר הביקורת הייתה בגלל ההפרדה הממסדית. כי הרי אם יש לך יהודי שיש ספק בייחוסו, אז ברור שהרבנות לא תחתן אותו. אבל זה באופן אישי. לא בגלל שהוא רפורמי, אלא בגלל שיש ספק אישי בייחוס שלו. כמדומה שלחלק גדול, או אולי הרוב, מגדולי ישראל דאז,
יש ביקורת על בר כוזבה ודרך התנהלותו. ואז, אתה מתכוון לתקופה של הרב הירש? אני לא יודע. הרמב״ם אומר שזה בסדר גמור בר כוכבה, עד כדי כך שהוא מצדיק את התמיכה של רבי עקיבא בו כמשיח. אם תלמידי הרש"ר הקימו את אגודת ישראל, כיצד הם אימצו אידיאולוגיה של הסתגרות והתנגדות ללימודי חול? תשובה, זה תלוי, יש כמה זרמים באגודת ישראל. דבר נוסף, הם אמרו שמה שהרב הירש אמר, וזה דבר שאני רואה הרבה במה שכותבים החוגים האלה, הם אומרים הרש"ר הירש, זה שהוא אמר ללמוד לימודי חול, זה היה הוראת שעה כדי להציל את יהדות גרמניה. אבל בירושלים ברור שהוא היה מתנגד גם כן. הרב זוננפלד אמר את זה במפורש, שמה שהרב הירש עשה בוודאי הוא לא התכוון בירושלים. איך הרש"ר הירש היה צדיק? הרי לא צדק בדבר הכי מהותי שיכול להיות. ב', לתלמיד ששואל אם זה נכון לאותו זמן, זה אליך מדברים. התוצאות העגומות מראות לצערנו שלו. טוב, אז יש פה לענות שני דברים. הרב הירש היה צדיק, אבל לא היה צודק. דבר נוסף, התלמיד ששואל אם זה נכון, בוודאי יודע את התוצאות העגומות. הוא שואל האם באותו זמן היה אפשר לדעת את זה. חוץ זה שלצערנו כותבים בלי יוד. טוב, אני רואה שלא נוכל להתקדם בטקסט. טוב, מה אתה רוצה?
זה לא
נקרא תהליך
יהודי, כאילו,
מתאים לזה
עדיין
ספקת,
כמו
שהרב
קוק
יקרק עם
כל תפי ההיסטוריה.
כן, אני יודע, מה אני מדבר.
אז ממה
אתה נעזור תובע?
ממה זה נובע?
לא יודע. טוב, אני יכול להישאר כמה שעות. גם הרב קוק אומר מאיפה נובעות עמדות כאלה. בפסקה ב' של ארץ ישראל. ואני בזה. התרחקות מתורת הקבלה, בין היתר. טוב. אז עכשיו, אחרי כל ההקדמות האלה, אנחנו יכולים להבין, כל זה משמש כרקע להבנת הפסקה שאנחנו עומדים לקרוא. אבל יש פה עוד שאלה. גדולי התורה ביקרו חריפות את הרפורמים. אז איך התנגדו להפרדת קהילות? ומה זה אומר לגבי הרפורמים של ימינו שמהווים חלק נכבד מיהדות ארצות הברית? הביקורת של אותם הרבנים הייתה לא הם לא התנגדו להתנגדות לרפורמה. גם הרבנים הגדולים האלה התנגדו לרפורמה. הם התנגדו להרחקתם של הרפורמים כציבור. זה מה שהם אמרו. תילחם נגד הדעות הרפורמיות, אבל אל תילחם ברפורמה, ברפורמים כציבור שלם שאתה מפריד מכלל ישראל. כבוד הרב, שלום. האם יש קשר בין הרש"ר הירש לכמה מייסדי תנועת הקיבוץ הדתי? אכן, כן. ברור. הלאה. אני לא בקיא בפרטים, אבל יש מן הסתם איזשהו קשר. היה יהודי אחד, הרץ, ממייסדי הקיבוץ הדתי, אני חושב שיש לו קשר אל אותו בית מדרש. הנכדה שלו התחתנה עם אחד מתלמידי מכון מאיר שהיה אברך פה. הכל נשאר במשפחה. זה החוק הדתיים השלובים. טוב, עכשיו אחרי כל זאת נוכל להגיע אל פסקה ח'. היהדות בגולה, לולא היניקה שהיא מקבלת מטל החיים של קדושת ארץ ישראל, לא היה לה בסיס מעשי בעצם. כי אם על ידי חזון הלב המיוסד על ציורים של תקווה ושל הגות יקר מצד העתיד והעבר. כלומר, מה חיזק אותנו? זכרנו שהיינו גדולים, ואנחנו גם ידענו שאנחנו עתידים להיות גדולים. אז אם אתה יודע שאתה בא מגדול והולך אל גדול, זה נותן לך את הכוח להיות קטן. כלומר, אתה יכול לסבול את זה. חיי הקטנות של הגלות, יש להם מקום אם הם גונזים בתוכם עתיד גדול. אבל אם לוקחים, אם מצלמים את היהדות שבגולה כמות שהיא, היא קטנונית, היא קטנותית, איננה ראויה בכלל לקיום. עדיף להתבולל. זאת הייתה בעצם טענתם של כל היהודים המתבוללים, שאמרו, תשמע, אנחנו לא רואים בזה אידאל גדול בלאכול הרינג בסעודה שלישית. לא מקדם. אנחנו עושים גאולת העולם כולו. אז הצטרפו לתנועה הקומוניסטית, נהיו קוסמופוליטים, כל מיני דברים כאלה. אכן אומר הרב, אנחנו נשענים על העבר ועל העתיד. גם המהר"ל מפראג שואל בספר נצח ישראל שאלה כזאת: אם בית המקדש כל כך חשוב לקיום העולם, אז מה מקיים את העולם כשבית המקדש איננו קיים? עונה המהר"ל, מה שמקיים את העולם זה שבית המקדש היה קיים ועתיד להיות קיים. זה כמו אדם שקופץ על גבי צוק, על גבי תהום, אז הוא נשען על הצוק שממנו הוא קפץ, והוא פונה אל הצוק שאליו הוא מגיע.
אולי יקבל אותו,
בתנאי שזה לא רחוק מדי. אם זה רחוק, אתה רוצה לשאול משהו? אם זה רחוק מדי, אז הוא ייפול. אז זה מה שאומר כאן הרב. אמנם יש קצבה, כמה כוח יש בחיזיון לב זה לישא עליו את מסע החיים ולסול בכוחו נתיבה לחיי עם, כמה כבר אפשר לסבול? והקצבה נראה שכבר מלאה צבאה, כבר נגמר. אומר הרב, אין יותר כוח להישען רק על העתיד ועל זיכרון העבר, הגיע הזמן לעשות משהו. על כן יורדת היא היהדות בגולה פלאים, ואין לה תקווה, כי אם לנטוע אותה במקור החיים, במקור חיים של חיים ממשיים, של קדושה עצמית, שאיננה מצויה, שאיננה מצויה כי אם בארץ ישראל. מה זה קדושה עצמית? לא קדושה שאתה יונק מדברים שאתה יודע, זוכר שהם היו קדושים פעם, אלא מקדושת החיים עצמם. וזה אפשרי רק בחיים לאומיים, מאורגנים, בארץ ישראל. אפילו ניצוץ אחד של החיים הממשיים הללו יחיה המון גדול ורב של חיים חזיוניים. זאת אומרת, ברגע שמשהו קטן מתממש, למשל, קנית כמה אדמות בפתח תקווה, על המקום זה פותח שערים אדירים של שפע אור. היה בשנת תפקוף צדיק זי, תלמידי הגאון מווילנה, שעלו לירושלים באותם הימים, עשו מאמצים רבים והקימו מחדש את חורבת רבי יהודה החסיד, וקראו למקום בשם בית כנסת בית יעקב, בתור המרכז הרוחני של היישוב האשכנזי המתחדש בירושלים. ועשו זה טקס גדול באותם הימים, לפי ערך אותם הימים, ועשו את הטקס ביום ה' ביער. מדוע? משום שרבם הגאון מווילנה אמר להם שהיום הזה הוא מסוגל לגאולה. כן? בסוף התברך ליום העצמאות, אבל כבר בתפקוף צדיק זין תלמידי הגאון אמרו, אנחנו יודעים מרבנו שזה זמן של גאולה, לכן עשו את הטקס הזה. ואמרו הנוכחים שהיו שם, שהרגישו שנפתח חלון אחד במחיצה של ברזל המבדלת בין ישראל לאביהם שבשמיים מאז החורבן. הרגישו, הריחו מבחינה רוחנית, הנה פתח אחד, צוהר אחד נפתח. במחילה מכבוד הרב, הרב לא ענה מה אמור להיות היחס אל החלק הרפורמי של יהדות ארצות הברית. החלק הרפורמי של יהדות ארצות הברית אחינו בשרנו הם, הם יהודים, חוץ מאלה שאינם יהודים. אבל אלה שהם יהודים, הם יהודים, צריך לחבק, לאהוב, לקרב, ולא להסכים עם הדעות הרפורמיות הנלוזות שלהם. מה הבעיה? מה לא מובן בזה? נכון. רפורמה זה יותר חמור מחילונות. נכון. רפורמה זה יותר חמור מחילונות. אבל גוי זה יותר חמור מרפורמי. יש הבדל בין רפורמי לרפורמה. הרפורמה זה הדעה שלו, הדעה הזאת היא פסולה. הרפורמי הוא יהודי. אתה מבין את ההבדל? הרפורמי הוא יהודי, בתור יהודי קדוש, בתור קדוש תקרב אותו, תחבק אותו, תאהב אותו, תנשק אותו.
מדוע הפסיק להיות קדוש?
אם הוא ימיר את דתו, יוצא מכלל ישראל, אז הוא יפסיק להיות קדוש. אבל הרפורמים לא נהיו נגד עם ישראל, הם נגד הדתיים, זה משהו אחר. יש הבדל בין להיות נגד הדתיים לבין להיות נגד האומה. זה שני דברים שונים.
אם את הנוס של האומה
אתה לא מפרס, אתה נגד לנו. צריך לקרוא לך הרמב״ם. בהלכות ממרים. אני רוצה לקרוא לכם ברמב״ם בהלכות ממרים, ואני מקווה שזה יספיק כדי להשיך מעליי את טענותיכם, את תלונותיכם. מי שאינו מודה, אני קורא כאן בהלכות ממרים פרק ג', מי שאינו מודה בתורה שבעל פה אינו זקן ממרי האמור בתורה, אלא הרי זה בכלל האפיקורסים, ומיתתו בכל אדם. מיתתו בכל אדם, כלומר כל אדם יכול להרוג אותו. מאחר שנתפרסם שהוא כופר בתורה שבעל פה, מורידים אותו ולא מעלים, כלומר מכניסים אותו לבור שימות שמה ברם. והרי הוא כשאר כל האפיקורסים והאומרים אין תורה מן השמיים, והמוסרים והמומרים, שכל אלו אינם בכלל ישראל, ואין צריך לא עדים ולא התרה ולא דיינים, אלא כל ההורג אחד מהם עשה מצווה גדולה והסיר המכשול. משהו, אה? במה דברים אמורים? באיש שכפר בתורה שבעל פה במחשבתו ובדברים שנראו לו, והלך אחר דעתו הקלה ואחר שרירות ליבו, וכופר בתורה שבעל פה תחילה, כצדוק וביתוס, וכן כל התועים אחריו. אבל בני התועים האלה ובני בניהם שהדיחו אותם אבותם ונולדו בין הקראים וגידלו אותם על דעתם, הרי הוא כתינוק שנשבע ביניהם וגידלו, ואינו זריז לאחוז בדרכי המצוות, שהרי הוא כאנוס. ואף על פי ששמע אחר כך שהוא יהודי וראה יהודים ודתם, הרי הוא כאנוס, שהרי גידלו הוא על טעותם. כך אלו שאמרנו האוחזים בדרכי אבותם הקראים שטעו, לפיכך ראוי להחזירם בתשובה ולמושכם בדברי שלום עד שיחזרו לאיתן התורה. האם הדברים של הרמב״ם ברורים? כלומר, מי שהקים את הרפורמה, אלה שהגו את הרעיונות האלה והפיצו אותם, אז היה מצווה להורגם, כל אחד יכול היה להרוג איך שהוא רוצה. אבל אחר כך, אחרי שנוצר ציבור כזה, את הציבור הזה צריך לאהוב ולחבק ולקרב. או כלשונו של החזון איש, לקשור אותם בעבותות אהבה. האם דבר כזה אפשר לעשות כלפי הנוצרים? זה לא אותו הדבר. זה לא אותו הדבר. הנוצרים הראשונים היו יהודים. הנוצרים של היום הם לא יהודים. אלא מה? יש לך מצווה לקרב כל אדם בעולם. זה טוב ללמד את כל הגויים כולם את האמת. אבל זה באופנים שונים. זה כבר לא כמו כלפי יהודים. כבוד הרב, בוקר טוב. איך זה יכול להיות שהרפורמים קדושים? אם כאשר הם התחילו, עד היום הם ביטלו את המצוות, היום הרפורמה זה הכל תלוי בבן אדם, אם בא לו לקיים מצווה. תשובה. הרפורמים הם יהודים, ולכן צריך לאהוב כל יהודי. הרפורמה זה פסול, זה אפיקורסות, זה רשעות, זה משוקץ, זה מתואב. אבל היהודי עצמו תאהב אותו, צריך לחבר אותו, לקרב אותו. החרדים לא יודעים את כל הוורטים האלו על ה' ביער שבידי תלמידי הגר"א, שגם אותו הם מעריצים, שהרב בבקשה לא יפנה אותי
לשאול אותם. טוב, אני לא מפנה אותך, אל תשאל אותם. בינתיים עוד לא הבנתי את השאלה. החרדים לא יודעים את כל הוורטים האלו על ה' ביער שבלי תלמידי הגר"א. זה נכון, הם לא יודעים.
למה הם לא עושים אותו כאילו
הם חרדים? אגב, יש לציין, יש יהודי חרדי מאוד חשוב, שאני לא רוצה לנקוט בשמו, שמישהו שאל אותו, תגיד, מה אתה אומר על ה' ביער, יום ירושלים? הוא אמר, מה שאין לו מקור, לא בארי ולא בגרא, לא מעניין אותי. שלחתי לו מקור בארי, מקור בגרא. הראו לו את זה, השתתק. לא, אבל נדע שזה עשה לו בעיה. כי הוא ראה מקור בארי, מקור בגרא. לשני הימים האלה, היה לו בעיה. טוב. כן.
זה נכון גם לגבי הקראים, יהודים?
גם הקראים, ודאי. הרמב״ם כותב את זה על קראים בכלל, לא הרפורמים. כן.
מה המקור בגרא?
המקור בגרא מובא בספר מדרש שלמה, מאת רבי שלמה זלמן ריבלין. ספר נדיר, שעותק אחד שלו היה בספרייה של מכון מאיר, כדי שלא ילך לאיבוד, כי ראיתי באיזה אופן שומרים אותו, אז הוא עכשיו במגירה של המשרד שלי. וזה גם מובא בכתב יד שהודפס בניצני ארץ, גיליון ג', גיליון של תלמידי ישיבת מרכז הרב. כן. מה אתה אומר? טוב. אפשר להמשיך? כן. אתה אומר, לכאורה יש גם קושי על הרב קוק. אתה מדבר על שיבת ציון. כלומר, דיברנו שיש קושיות על הרב הירש. אתה אמרת שצריך לייהד את אירופה, תראה, הייתה שואה. אתה אומר, הנה, אתה הרב קוק אומר שעכשיו זה שיבת ציון. מה עם ההתנתקות? נתתי על זה שיעורים, אבל נאמר כך. זה הרב קוק מתייחס לתהליך ההתנתקות בעמוד קוף סמך באורות, פסקה וו. קופסה מרק תסכבה. זה אפילו, אתה אפילו לא צריך לחפש ספר אחר, הוא לפניך. כן.
בפועל אנחנו לא רואים שאנחנו מקרבים את הרפורמים ומתחברים איתם, אלא הם הרי בגללנו כן שאנחנו עושים.
בפועל אתה אומר, אנחנו הרי לא מתחברים לרפורמים. בוא נסביר לך משהו. יש הבדל בין ההתנהגות כלפי הרפורמים בארץ ישראל ובחוץ לארץ. בארץ ישראל הם עוד לא הצליחו לקבוע יתד. לא הצליחו. ולכן אנחנו עושים את הכל כדי לדחוק את רגליהם עד הסוף. ולכן כל פעם שמבקשים ממני למשל להיפגש עם רב רפורמי באיזה פורום, רבי רפורמי סרט, באיזשהו פורום ציבורי או משהו כזה, אני תמיד מסרב. מדוע? בגלל שאני יודע שמה שהם מחפשים בעצם המפגש איתי זה קבלת לגיטימציה. ולכן את הדבר הזה אנחנו לא ניתן להם כל זמן שיש לנו כוח לעשות את זה. וייתכן גם שננצח. בארצות הברית, מי שלא רוצה לשבת עם רפורמי באיזה פורום ציבורי, יורה לעצמו ברגל. הרי שמה הם הרוב. אז שמה אתה שמה בעמדה של חולשה. אז שמה אין לך ברירה אלא להשתתף. אני בחוץ לארץ השתתפתי בפורומים שבהם דיברו גם רפורמים לצערי. אבל לא הייתה ברירה. כן? בארץ תעשה הכל כדי לא לתת להם דריסת רגל.
הם הולכים ומתפתחים,
לכן צריך לעצור אותם כל זמן שהם קטנים. פה כן, פה בארץ אתה צודק. לכן אני לא נפגש איתו, זה מה שאני אמרתי, אני לא מבין, אתה לא... אני לא מבין, רגע, אתה מדבר כאילו שלא אמרתי מה שאתה אומר.
הבנתי ועקוב והסברת לי, אבל אני לא מסתדר, כשאתה לא פוגש אותו, הוא ממשיך לפעות.
לא, ההפך.
אני חושב שכן,
ההפך. לא בדיוק, אבל עדיין הם לא הצליחו אפילו להיכנס לחקיקה הרשמית. שום דבר לא עוזר להם. נישואים רפורמיים עוד לא מוכרים במדינה. לא מוכרים. אתה היום רוצה להתחתן, אתה חייב לעבור דרך הרבנות. זה החוק. נכון. אז יש כל מיני דרכים לעקוף את זה, ואף על פי כן. אז אנחנו פשוט מתעלמים מקיומם, ואז דבר שאתה מתעלם מקיומו הולך ונמוג.
פשוט מאוד. הלאה.
האם הרב יכול לחדד את ההבדל בין היחס לרפורמים ליחס לנוצרים הראשונים המינים? שאמרנו שיובדו הם ולא רק דעותיהם. יש הבדל עצום. הנוצרים הראשונים רדפו את היהדות. הם שיתפו פעולה עם האויב. זה משהו אחר לגמרי. מה שאין כן הרפורמים, שאולי באמת מה שאתה אומר שהיה צריך לרדוף אותם, זה נאמר על מייסדי הרפורמה, אולי באמת היה לזה מקום. אבל עכשיו נוראים על ציבור גדול שנמצא בתוך האומה. אז מה תעשה? תזרוק אותם? צריך להחזיר אותם בתשובה. אני חושב שפעם באו למכון מאיר שלושה בחורים קונסרבטיביים. לא ידענו, הם לא סיפרו לנו שהם קונסרבטיביים, הם גם לא סיפרו לנו שלימודיהם במכון מאיר הם חלק מהמסלול להכשרתם כרבנים קונסרבטיביים. לא סיפרו לנו את זה. ואז כשגילינו את הדבר הזה, התלבטנו אם לזרוק אותם לכל הרוחות, בגלל חוסר היושר שיש בדבר, או לא. אבל נהגנו במידת הרחמים, שניים מהם הפכו להיות אורתודוקסים. אז לשם הבנה מעשית, אם רפורמי מזמין אותי לבר מצווה של בנו בטקס רפורמי מבית כנסת רפורמי, האם ללכת ולכבד את האירוע, או לא לשתף עם הטקס הזה פעולה ולא ללכת? תשובה, אל תשתף, אל תלך. הלאה, כן. יש הבדל בין רודפת יהודים לרודפת יהדות. את העם היהודי. כלומר, היום בתוך העם היהודי, יהודים רודפים אחד את השני. זה נורמלי. דרכם של היהודים לרדוף אחד את השני. אבל זה שיהודי רודף אותי, זה לא הופך אותי לכלל ישראל. ואז רדיפתו אותי איננה רדיפת כלל ישראל. הלאה. בואו נקרא את דברי... כבוד הרב, אפשר לדעת, אתה כתבת לגעת, אבל אני חושב שאני מתכוון לדעת, מה המקור בארי שהוזכר? כן, המקור בארי זה בספר צדיק יסוד עולם על, על מגילת רות בפסוק אם יגאלך טוב יגאל, ששם הארי אומר איך רמוז בפסוק הזה התאריך של הגאולה, ואם תשים לב זה יוצא בדיוק יסוד שבתפארת, דהיינו הביאר. בלי להשוות, אבל אולי נתעלם מהערבים וגם הם יימוגו. תראה, נאמר את זה ככה, היום ממציאים שיש בעיה פלסטינאית. מצד האמת אין שום בעיה פלסטינאית, יש בעיה יהודית. כלומר, מהי הזהות הפלסטינאית? היא המילוי המדויק של החללים בזהות שלנו. איפה שאתה לא רוצה להיות אתה, מישהו אחר מתנדב למלא את הזהות הזאת. אתה לא רוצה את ירושלים, מישהו אחר רוצה. אתה לא רוצה יהודה ושומרון, מישהו אחר רוצה. אתה לא רוצה להאמין באלוהים, מישהו אחר רוצה. פשוט מאוד. וזה מה שכתוב בפרשת האזינו. הם קנאוני בלואל. מה זה לואל? לואל זה לא עבודה זרה. זה לא אלוהים אחרים. לואל, מה? האל בכלל לא רלוונטי. קנאוני בלואל. כי ממילא חברה שאין לה אל, במה היא עוסקת? בשטויות. כי עשוני באב להם. ואני אקניהם בלועם. בגוי נבל, אסם. אז לכן, אם ברגע שאתה יודע מי אתה, ואתה אומר לעצמך בצורה ודאית שזאת הארץ שלך ואתה לא מתכוון לוותר עליה, אוטומטית הבעיה הכל כך מאיימת שנראית ביניך נמוגה מעצמה. פשוט מאוד. אני יכול גם להרחיב בזה, אבל אני לא אעשה את זה עכשיו. כן. תגיד לי, אני רוצה להגיד משהו. האם אתם מודעים לערך שיש בקריאת הפסקה? כן, אז איך אתם חושבים שאפשר גם לקרוא את הפסקה וגם לתת לכם כל שתי שניות בערך לשאול שאלה? לא, אבל אי אפשר. אתה מבין שיש פה עיכוב. הדבר הזה מונע את האפשרות שלנו לקרוא את הפסקה. ולכן... עם כל זה שאני מת לשמוע את השאלות שלכם, כי השאלות שלכם כל כך מהירות, אבל אין לי ברירה, אני חייב להמשיך בכתבי הרב. כן?
לא שאני אקובע, אני פשוט מסביר פה בהיגיון. אם תגידו לי שאתם לא רוצים שאני אקרא את הפסקה, בבקשה, נעשה שיעור שאלות ותשובות. טוב. אז אני חוזר פה לדברים. היהדות בגולה, לולא היניקה שהיא מקבלת מיטה לחיים של קדושת ארץ ישראל, לא היה לה בסיס מעשי בעצם, כי אם על ידי חזון הלב, המיוסד על ציורים של תקווה ושל הגות יקר, מצד העתיד והעבר. אמנם יש קצבה, כמה כוח יש בחזיון לב זה, לישא עליו את מסע החיים ולסול בכוחו נתיבה לחיי עם, והקצבה נראה שכבר מלאה צבא. על כן, יורדת היא היהדות בגולה, פלאים, ואין לה תקווה. כי אם לנטוע אותה במקור החיים של חיים ממשיים של קדושה עצמית שאינה מצויה כאם בארץ ישראל. אפילו ניצוץ אחד של החיים הממשיים הללו יחיה המון גדול ורב של חיים חזיוניים. עד כאן קראנו. החיים הממשיים של קדושת היהדות אינם מתגלים כאם בשיבת האומה לארצה, שהיא המסילה הסלולה לשיבתה לתחייה. וכל העליונות שברוחה ובחזון ליבה, העליונות אולי, שברוחה ובחזון ניבה, יקומו ויחיו כפי אותה עמידה שהיסוד המעשי יתפוס מקום לחיות את החיזיון המתעלף. כלומר, יהדות מתעלפת צריכה אחיה. אחיה על ידי יצירת הכלי הממשי, המעשי, בארץ ישראל. כל מה שהעולם מתבשם יותר, ורוח האדם מתפתח בקרבו, מה זה מתבשם? הכוונה מתעלה, מתעדן, בעיקר מבחינה מוסרית. כל מה שהעולם מתבשם יותר ורוח האדם מתפתח בקרבו, מתעוררת יותר התביעה לחיות על פי הרוח הטבעי שבקרבו בכל יותר חזק. למשל, יש כאן רמז ודאי די ברור לשיטתו של פרידריך ניטשה. ניטשה הגרמני האשים את הנצרות בזה שעל ידי המוסר היא החלישה את הטבעיות של האדם. הוא אולי מוכן להכיר בזה שהיה תפקיד כלשהו לנצרות, למוסר הנוצרי, במשך איזושהי תקופה, כדי להשתלט על הברבריות היתרה הפראית של ימי קדם. אבל עם הזמן, המוסר הנוצרי גם החליש את הטבע של האדם, ולכן הייתה ביקורת כלפי המוסר הנוצרי במאה ה-19. אומר הרב קוק, הדבר הזה הוא הגיוני. הגיוני שככל שהעולם מתעלה, האדם פחות חפץ בגבולות שיגידו לו מה לעשות ומה להיות, כיוון שהוא כבר יכול לסמוך על עצמו יותר. כן, זה מה שאומר כאן הרב, כל מה שהעולם מתבשם יותר, ורוח האדם מתפתח בקרבו, מתעוררת יותר התביעה לחיות על פי הרוח הטבעי שבקרבו, בכל יותר חזק. תביעה זו יש בה הרבה מן האמת והצדק. כלומר, מה שהחילונות אומרת, שהיא לא רוצה שיגידו לה מה לעשות, אף על פי שיש בזה הרבה מן הטעות, אבל יש בזה גם הרבה מן האמת. ושלמי הדעת צריכים לזכחה, כלומר במקום להתנגד לרעיון הזה, תזכח את הרעיון הזה, ולהעמידה על מכונה. האדם הולך ומוצא את אלוהים בקרבו, בנטיותיו הנכונות, ואפילו באותן הנראות בראש של משגות מן הדרך הטובה המוסכמת מצד ההשקפה הרגילה, יוכל הוא לעלות למידה עליונה כזאת עד שידע לכונן את הכל לתוכנית העוז והעושר. כלומר, נכון, בהתחלה זה מקבל צורה אפילו מנוגדת להלכה ומנוגדת להשקפה הרגילה, אבל זה לא אומר שזה פסול באופן מוחלט, אלא יש פה תנועת חיים שרוצה למצוא את ביטויה. כשכנסת ישראל מתעוררת לתחייה, מוצאה היא בקרבה פנימה את עוזה וכבודה, וכל התואר והקודש הרגיל להימצא בהכנעה ומשמעת, שזה סוג של קדושה מסכנה. יש קדושה מסכנה כזאת. תמיד היהודי בציורים הוא נראה כזה כפוף ומסכן על גבול המחלה. הולך הוא ומתנוצץ בעוז הנשמתי של הופעת הגבורה של האומה. מכבי, צהל וכו'. ובדעה טהורה מחברים את הרוחות וממתיקים את הגבורה המתעוררת על ידי שילובם. עד כאן להיום. טוב, הצלחנו לגמור את הפסקה.